מעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו בשעה השנייה של הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם אחים המאזינים. כדרכנו בקודש, אנחנו פותחים את השעה השנייה בשאלות ששלחתם בשעה הראשונה, ולאחר מכן שאלותיכם ב-03-593-93. חמין או צ'ונט שמערבים בו חיטה, מצוי מאוד שגרגרין אמנם דבוקים אחד לשני, לנדבקים מחמת רוטף סמיך המחבר ביניהם. אבל כל גרגיר אינו דבוק ממש לחברו גב אל גב, האם במציאות כזאת ברכתו מזונות? או לאכול בסעודה, המשנה ברורה כותב ברשכת שרציון ת' שאם הוסרה הקליפה, הגרעינים שלנו הוסרה הקליפה, ונדבקו מעט, זה מספיק. זאת אומרת, בחיטה, מי שמכיר קצת את עניין החיטה, יש אנשים שעושים את זה ממש אחד-אחד, ושם זה ספק, במחמת הספק לבך אדמה ונפשות, אבל יש כאלה שעושים את זה ממש עיסה, וזה ודאי מזונות ועל המחיה, ויש כאלה עושים משהו באמצע. זאת אומרת, זה לא ממש אחד-אחד, אבל זה דבוק קצת. זה מה שנראה לי, במה שמתאר פה המאזין בשאלה, נראה שזה המצב, זה דבוק קצת, זה לא דבוק לגמרי עיסה, זה דבוק קצת, זה מזונות ועל המחיה. שמעתי מהרב שמותר להרוג יתוש במקרה חריג של ילד הסופל באופן קיצוני מהקיצתו, משהו באופן זה מוגדר נשיכה או קצת. כן? זה שינטיזה אנסיפיות. אשתי שתחיה נעקצת לפעמים עקיצה גדולה, ברוחב כ-3 סנטימטר ונפוחה. ומצטערת ממנה כשבוע ימים, היא אומרת שהיא מזהה סוג מסוים של יתוש שגורם לעקיצה הכואבת הזו. האם בשבת מותר לה להרוק סוג את היתוש הזה? האם נחשב רודף אחריו? לכאורה יכולה לעקוף את הבעיה, למרוח סנוד? טוב, בקיצור. בעיקרון, באופן כללי, יתוש הוא לא נחשב נשיכה עוקצת, ולכן מותר לצוד אותו, אסור להרוג אותו, הוא קבע בסימן שינטת זין, סעיף זין ויוד. אבל, אם מדובר במקרה קיצוני, כמו ילדים שסובלים בצורה קיצונית מהקיצות, או כמו מה ששואלים פה, שבן אדם מקבל הקיצה ומכיר סוג של יתוש, והוא סובל מזה שבוע ונפוח וכו', זה כבר נקרא הנשיכה עוקצת, וזה מובע בסימן שינטיזה אינסיפיות שמותר להרוג. אבל יש שם הגבלה שרק אם רוצים אחריו מותר להרוג, למשל דבור או צירה שנכנסו לבית, אם הם באים לכיוון בן אדם מותר להרוג אותם. אם הם לא באים לכיוון בן אדם, סתם רצים ימינה שמאלה, אסור להרוג אותם, אלא דורסם לפי תומו. אם נמצאים על הרצפה מותר ללכת לפי תומו ולהרוג אותם. אבל אם הם באים לכיוון הבן אדם מותר. היתוש הזה, יש אנשים שכשיש יתוש בחדר, הם ודאי חייבים לקבל הקיצה. זאת אומרת, היתוש יש לו חוש ריח מאוד חזק לסוגי דמים מסוימים. אז אם באמת הבן אדם מרגיש ומכיר את עצמו שכשיש יתוש בחדר או בבית, הוא ודאי מקבל הקיצה, והקיצה שהוא יקבל היא הקיצה שעושה לו צער גדול, נפיחות, כמו שמתארים פה ו... שבוע ימים וסובלים וכו', אז אפילו שעוד לא רודף אחריו, הוא לא מזמזם לו באוזן, כבר מותר להרוג אותו. ולא צריך לעקוף את הבעיה, למרוח כל מיני מריחות וריחות, וכולם סובלים, לא צריך. האם מותר להשתמש במכשיר המיוחד לקטישת כתורי הקמול בשבת? כן. כיוון שאין תוכן אחר תוכן, כמובן בסימן שלחף א', סעיף ח' וי' ב', אז לכן זה מותר, והמכשיר הזה הוא לא נקרא עובדין דחול, כי הוא מיוחד לקדישת כדורה כמול. האם להרים את השלטר כשאוכל ספר בידו וילדי הספר מרים את השלטר, האם נחשב שינוי, נפקמין על ידי גוי במקום צורך גדול? שינוי נחשב רק דבר שמקשה את המלאכה. להרים את השלטר על ידי ספר זה לא דבר שמקשה את המלאכה. זה משנה את המלאכה, זה לא מקשה אותה, זה לא נקרא שינוי. הרב אמר באחד השיעורים וכתוב גם בגיליון, בעלון, שיש פעמים שמותר להוציא מעבר מהקיר, וזה קשור מונח על בורג. ויש פעמים שאסור, וזה קשור מחובר למות, ואת המות הוא מניח על הבורג. האם הרב יכול להסביר יותר? כי בימינו מה שידוע לי שיש מתאם על המעברר, ויש מטלה מיוחד שמחברים לקיר עם ברגים. האם כזה מעברר הרב התכוון שאסור? כן. יש דבר שיוצא בורג. בורג פשוט מהקיר ותולים עליו את המעברר. זה לא נקרא מחובר לקרקע, ובכזה מצב מותר להוציא ולהכניס. אבל יש דבר שהוא, יש מטלה מיוחד, והמעברר יושב על המטלה הזה. אז אם בכזה מצב, אם המעברר יצא, או שאתה רוצה להוציא אותו, זה אסור. למה? כי זה נחשב מוקצה, הוא נחשב מחובר לקיר. כשהוא נמצא על בורג, הוא לא נחשב מחובר לקיר, אבל המוט הזה שעליו יושב המעברר, כיוון שהמוט מחובר לקיר, וזה צורת בניינו, אז לכן זה נחשב שהמעברר מחובר לקיר, ואם הוא נפל, הוא נחשב מוקצה ואסור להוציא ולהחזיר אותו. רציתי לשאול בעניין יין לקידוש ולהבדלה, האם יש בעיה שהוא מבושל או מפוסטר, והאם יש בעיה במעורב בו עוד דברים. מעיקר הדין, יין או מיץ ענבים מבושל ומפוסטר כאשר לקידוש ולהבדלה. אבל כמה ששיטת הרמב״ם שיין מבושל או שמעורבב בו עוד דברים פסול לקידוש, והשולחן ערוך הביא את השיטה שלו בסימן רשעין ב' צפחת, דהיינו לחוש לזה לכתחילה, אז לכן לכתחילה אם אפשר לחוש ולא לקחת לקידוש ולהבדלה יין שהוא מבושל, או שמעורבב בסוכר, כך ראוי לעשות כדי לחוש לדעת הרמב״ם. אבל אם זה לא אפשרי, אז אפשר להקל מעיקר הדין. יש דבר שנקרא מפוסטר, לא מבושל. מפוסטר זה אומר שהוא בערך חיממו אותו לדרגה של 80-85 מעלות. מבושל הכוונה שהוא עבר את 100 מעלות. יש שתי שיטות בשביל העידוי של החומר הביסולפית, אם צריך את העידוי החזק הזה או לא. אז אם כתוב על היין או על המיץ הנביא מבושל, אז לפי הרמב״ם זה פסול, ועדיף לא לקחת את זה. מעיקר הדין זה קשר, רק עדיף שלא. אם כתוב על זה מפוסטר, אז בזה כותב מרן רב שלום זמן היוך בר, ובאנו את זה בהליכות ברכות, מורש סימן רשבית, שזה גם לפי הרמב״ם זה מותר, כי לא קרה בזה שום שינוי. האם יש בעיה לנער את קרטון החלב בשבת על מנת שיבצר קצף אותו מוזגים לכוס הקפה? מותר לכתחילה, וזה לא נקרא מוליד, כי זה קצף שנעלם אחרי מספר דקות, אין לו שום קיום. האם סעודה שנייה בשבת עד חצות, והאם חייבים לאכול קבצה עד חצות, או רק להתחיל את הסעודה? זה מחלוקת בין הגאונים לרמב״ם. האם סעודה שנייה בשבת צריך לעשות אותה לפני חצות או לא? כמבואר במגיד משנה בפרק למד מלכות שבת. והשולחן ערוך לא התייחס בכל הלכות שבת לשאלה הזאת. סעודה שנייה מתי עושים אותה? סעודה שלישית הוא התייחס. לעשות אותה רק אחרי חצות. מי שעשה לפני חצות לא יצא לחובה. סעודה שנייה לא התייחס. אבל הפוסקים התייחסו. וכתבו שאף על פי שלכתחילה כן ראוי לעשות את הסעודה לפני חצות. אבל מעיקר הדין אפשר לעשות כאן סעודה אחרי חצות. כך הכרעת המשנה ברורה בהלכות שבת, שהוא כותב שם בסימן רשפ"ח, שאם הוא אכל, אם הוא שתה בבוקר לפני התפילה, שאין לו בעיה של צום, הוא יכול לאכול גם אחרי חצות. כך הוא מביא בסעיף קטן א', בסימן רשפ"ח. יש בסימן ש"ד, סעיף קטן ב', משמעות קצת שונה, שצריך דווקא לפני חצות, אבל הכוונה היא שלכתחילה בדיעבד. זאת אומרת, לכתחילה צריכים להשתדל לעשות את הסעודה לפני חצות, אבל מעיקר הדין, אחרי חצות זה גם כן בסדר, עיקר שלא יהיה בעיה של צום, כי הוא שתה לפני התפילה. האור לציון באמת מאוד מחמיר בדבר הזה, והוא לא רק שהוא מחמיר של לעשות לפני חצות, הוא אומר שאם יעשה, מי שעשה אחרי חצות אפילו בדיעבד לא יצא ידי חובה. אבל כפי שאמרתי, אחרת המשנה ברורה לא ככה, וגם יש לנו פה דבר שהוא מאוד מסתבר, שהשולחן ערוך בכל הלכות שבת לא כתב כזה הלכה חשובה, אף פי שבסעודה שלישית הוא כן התייחס בסימן רש צדיקה א' סעיף א' לזמן של סעודה שלישית, פה פתאום הוא לא התייחס בסעיף ב' סליחה, רש צדיקה א' סעיף ב', שרק משש שעות ומחצה אפשר לעשות סעודה שלישית, לפני כן לא, פה לא התייחס. אז זה קצת, לא קצת, קצת הרבה מראה לנו שבאמת דעת מרן שמעיקר הדין, גם אחרי חצות אפשר לקיים סעודה שנייה. להוסיף עוד פרט, שלכתחילה כמו שאמרנו באמת להשתדל לקיים את הסעודה לפני חצות. ולמה זה לקיים את הסעודה? להתחיל. התחלה זה מספיק, אפילו שלא אכלנו קבצה, התחלה זה מספיק. אם אדם אכל עוגות לפני חצות, כמו שרגילים בבתי כנסיות לעשות קידוש אחרי התפילה, פה לכתחילה הוא יכול לאכול את הסעודה אחרי חצות. אני מדבר על עוקות ולא קויגל. למה? כי יש פה ספק ספקה. ספק ידעת הסוברים שיוצאים מדי חובת סעודת שבת בפת הבא בכסנין, כמו שכף החיים הביא בסוף סימן רשעין ד', וספק ידעת הסוברים שאחרי חצות זה גם כן סעודה טובה, ולכן אם הוא שכח להזכיר את זה, בכזה מצב הוא לא חוזר. על כל פנים, זו מסקלת ההלכה. לכתחילה, סעודה שנייה עושים לפני חצות, בשעת הצורך אפשר להקל אחרי חצות, אם הוא אכל מיני מזונות, פת הבא בכסנין, דברים מפועים לפני חצות, לכתחילה אפשר לעשות את הסעודה אחרי חצות. ידוע שעצם הלוז ניזונה מסעודה רביעית. האם הוא ילקח גם סעודה רביעית שאינה על לחם, אלא על מזונות או פירות? כן, נכון שלכתחילה צריך לחם, אבל כל סעודה רביעית נחשבת סעודה, כמו שאומרים בסימן שין, גם אדם שלא יכול על לחם על המזונות, לא יכול על מזונות על פירות, זה גם נחשב סעודה, וגם מזה העצם ניזונת. כשטובלים בקבוק זכוכית במקווה, לפעמים יש בוט אוויר קטנות, ובכל אופן קשה להוציא אותם. האם הטבילה כך מועילה? אני לא בדיוק מבין את השאלה, אבל לכאורה, אם אני מבין את השאלה, מדובר כאן בקבוק זכוכית, בלי פקק, שטובלים אותו וכביכול מרגישים שלא נכנס מים בפנים. לא צריך לחשוש לזה. כיוון שאם נכנס את הבקבוק, והבקבוק יתמלא במים, אז למה צריך לחשוש? רק צריך אולי להכניס אותו לא בצורה אם רוצים שלא יהיה שום ספק, להכניס אותו לא בצורה שהפתח כלפי מטה, אלא פתח כלפי מעלה. ואז ודאי שנכנס מים בכל הזה, בכל הבקבוק. האם מותר להשתמש במגבונים לתינוק בשבת? האם זה מוגדר פסיק רשת דניחלה? האם זה בעיה מהפתרון? קודם כל זה ודאי פסיק רשת דניחלה, כי ודאי נוח לאדם שיצא לחוט מהמגבונים, זה מנקי יותר טוב. ולכן דיברנו כמה וכמה פעמים שיש שני סוגי מגבונים. יש סוג מגבון שהוא מאוד ספוג, וזה אסור להשתמש בשבת, גם לא לצורך תינוק, זה ממש עניין של חשש דאורייתא. ויש סוג מגבון שהוא לא כל כך ספוג, ובזה אפשר להשתמש בשבת, מדין אינו מכוון ולא פסיק רישה. ורק לצורך ניקוי תינוף, לא סתם. ולאו דווקא לתינוקות, גם לגדולים. אם אדם לא יודע להחליט מה נקרא מאוד ספוג, מה לא, באופן כללי צריך לקחת ביום חול מגבון אחד, ללחוץ עליו בתוך היד, לא חזק, לא חלש. בינוני, כמו שמקלחים, לא חזק, לא חלש. אם נוזל מים מהיד, רואים ממש את היד מלאה מים, זה נקרא ספוג מאוד. אם רק היד מקבלת לחוט, רטיבות, זה לא ספוג מאוד, זה מותר בשבת. אינו מחב ולא פסיק רישה. אם אדם לא יודע את הגבול, ייקח כמות של המגבונים לפני שבת, ישחט אותם, ושים את זה בתוך שקית, ואז ישתמש בשבת בעדינות, רק לצורך ניקוי תינוף, ולא לדברים אחרים. הרב דיבר על כך שזה איסור תורה לפתוח במשהו אחר מלבד לקדוש ברוך הוא, כמו בארצות הברית. אני וחבריי כמובן בוטחים בקדוש ברוך הוא, אבל הידיעה שיש לנו צבא ומשטרה, מאוד מרגיעה ומשרה אווירת ביטחון. למרות מה שראינו שקרה בשמחת תורה, האם יש פגם? זה תלוי מה אתה מרגיש בצבא. אם אתה מרגיש בצבא שהוא בתור שליח של בורא עולם, וזה מה שמשרה עליך אווירת רוגע, זה בסדר גמור. אתה אומר, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, ובכיוון שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בצורה טבעית, ואנחנו לא נמצאים בדורו של חזקיהו המלך שאפשר ללכת לישון ולא לעשות כלום, והקדוש ברוך הוא מחלה 180 אלף חיילים, גויים, אז הקדוש ברוך הוא הנחה ומנהיג את עולמו בצורה טבעית, שהוא שלח את הצבא שהוא יהיה כביכול השליח שלו. זאת אומרת, אתה מסתכל על צבא ועל המשטרה בתור שליח של בורא עולם. זה בסדר. ולכן יש לך אווירת ביטחון. זאת אומרת, אתה אומר, מי שדואג לי זה הקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בצורה טבעית, אז הוא שלח צבא ומשטרה בתור שליח של בורא עולם. זה בסדר. אבל אם אתה מרגיש את הביטחון בצבא ומשטרה בתור כוח עצמאי, זאת אומרת, יש את הקדוש ברוך הוא, זה בסדר, הכל, פה יש צבא ומשטרה, זה משהו עצמאי, זה משהו חזק, זה מדינת ישראל, אנחנו חזקים בעולם, זה כבר חמור. צריך כל הזמן להרגיש שהצבא ומשטרה הם שליחים של בורא עולם. האם מותר להשתמש בשבת לפנים, בשבת נגד קמטים ומחליק את האור? שמן הוא לא מוגדר כמריחה, כמובן בסימן של חפזיין סעיף א', למנוע קמטים זה לא מוגדר רפואה, ולכן זה מותר. כל דבר שהוא בא למנוע משהו לא נקרא רפואה. וגם אם יש קמטים וזה מיישר את הקמטים, זה גם לא נקרא בגדר של רפואה. שאפתי חלב אם לתוך בקבוק עם סבון כנים והנחתי אם הבקבוק עם חלב בקבוק מוקצה, כן, כי זה לא ראוי לכלום. זה לא ראוי לכלום, זה מוקצה. האם אפשר להמשיך לשאוב לתוכו? מכיוון שכדי להמשיך לשאוב לתוכו צריך להרים אותו, זה מוקצה. צריך קודם כל להוריק אותו, לקחת אותו בין שני גבי היד, להוריק אותו לקיור, ואז לשים עוד פעם סבון, ואז לשאוב לתוכו. רציתי לשאול, הזמין אוכל במסעדה, ולאחר שסיים הרגיש רעב, הזמין עוד מנה, אם צריך לבח למנה השנייה, כיוון שמוכח שלא הייתה דעתו לוקח, לא צריך לבח למנה השנייה, כי הרבה פעמים אדם במסעדה, הוא אומר אני מזמין, ואחר כך נראה מה קורה. אם הוא יצא במסעדה וחזר, זה צריך. זה צריך עוד פעם. אדם אכל פיצה, קנה פיצה, הלך, אכל את זה מחוץ למסעדה, לא בשולחנות שם, הלך בבית שלו, אכל את הפיצה. פתאום רעב, חוזר, קונה עוד פיצה, זה צריך לבח עוד פעם. זה נחשב סך דעת מוחלט, מה שהמשלם מורה מביא שם בקופה אין דלת סיף קטן יותחת. אבל פה בציור שלנו שהוא תוקוס בו בתוך המסעדה, זה לא נקרא סך דעת, כי זה רגילות שאדם גומר ורוצה לאכול עוד פעם. זה כמו בבית שאדם הוציא פיתה במקפיא וחימם אותה, אחר כך הוא רוצה עוד פיתה, או שהוא חתך עוגה והחזיר אותה למגירה ואחר כך הוא רוצה עוד חתיכת עוגה. זה ודאי לא נקרא, למה? כי זה רגילות שאדם בתוך הבית שלו מרגיש יותר בטוח, יותר משוחרר, ולכן הוא לא סס להזמין ולחתוך ולעשות הכל לפני כן. מתי שאני צריך לקח עוד. רציתי לשאול בעניין ילדים מתחת לגיל מצוות, האם יכולים לאכול ולשתות בליל שבת לאחר השקיעה לפני הקידוש? אם זה ילדים מאוד קטנים, בגיל 6-7, אפילו עד גיל 9 אפשר להקל להם. ילדים אחרי גיל 9 רצו להשתדל לחנך אותם להמתין לקידוש. אף פי שמעיקר הדין גם הם יכולים להקל, כי יש מחלוק, הכלל הוא כזה, כל דבר שהוא מחלוק את הפוסקים, מקילים לקטן, בפרט שמדובר בדרבנן, בפרט שמדובר בדבר שהאיסור הוא בזמן, לא בחפצה. מכיוון שיש שיטות בראשונים, שיטת רב שר שלום, שהטור מביא את זה בסימן רשעין א', שמותר לאכול ולשתות גם לפני קידוש לילה. לכן, אמנם זה לא ממש מחלוקת ברורה בראשונים, כמו הראש והרעבד בקידוש הבוקר, ששם אפשר להקל יותר בשופי לילדים קטנים, זה ממש מחלוקת שקולה בראשונים, אלא פה זה מחלוקת פחות שקולה, ולכן לכתחיל יותר כדאי להחמיר, אבל מעיקר הדין אפשר להקל, עד גיל 9 ודאי, ואם יש צורך גם אחרי... גם אחרי גיל 9. חנות שנותנת הנחה מסכום מסוים, רגע, אני רוצה להוסיף פרט מאוד חשוב, שאם מדובר ביום אז זה גם אכילה וגם שתייה, אם מדובר בלילה זה רק שתייה, כי גם השיטות שהתירו בלילה לפני הקידוש זה שתייה, זה לא אכילה. אז אם מדובר בילדים מאוד קטנים אז בוודאי אין שום שאלה, ודאי שמותר. אבל לילדים קצת יותר גדולים, אז לשתות כן, לאכול לא, כי לאכול זה ודאי אסור לפני קידוש גם בלילה. חנות שנותנת הנחה מסכום מסוים, ולשתי קונות שאין ביניהם קשר, יכולות להגיע לסכום הזה. האם אותנו מתאחד לקנייה אחת על מנת לקבל את ההטבה? התשובה היא שלא. כי כל מה שהחנות נותנת הנחה מסכום מסוים, כי היא רוצה לגרות אנשים לקנות, נגיד, מי שקונה 100 שקלים, מקבל חבילת צלחות ב-5 שקלים. היא רוצה לגרות אנשים לקנות בחנות מעל 100 שקלים. אבל אם מתאחדים כמה אנשים, אז לא יחוויחו כלום החנות. סנו די, די סמיך, שכשמורחים אותו יוצר פסים לבנים, כעין פסי סבון. האם מותר למרוח את חומר על גוף התינוק ומה הדין מבוגר? באופן כללי צריך לדעת שכשמורחים משהו כדי למנוע עקיצות, אין בזה בעיה בשבת מצד הלכות רפואה. אם כבר נעקצו, אסור למרוח, אבל למרוח עקיצות מותר, ועל תינוק מותר גם מוגני עקץ. לגבי עצם האיסור של ממרח, אז הכלל הוא כזה, אם זה נשפח כמו שמפו, כמו סבון נוזלי, זה לא נקרא ממרח. אם זה לא נשפח כמו ג'ל, זה נקרא ממרח. כך מתבאר בסימן שין יוד סעיף יוד א', בשולחן ארוך, ובבית יוסף בסימן שין כ"ח סעיף כ"ז. תינוק שסובל מאוד מתפרחת טיטולים, והדבר שמכיר באופן מיידי זה קמח תפוח אדמה למקום הפצוע. האם מותר לשים לתינוק בשבת? קמח תפוח אדמה זה מוקצה מחמת גופו. ומכיוון שכך, אסור לטלטל מוקצה מחמת גופו, גם לצורך תינוק, אלא בשינוי. כל תינוק מוגדר ככולה שאין בו סכנה, כמובן בסימה של כפחי ציפי וזיים, ושם מבואר שיתירו לעשות יסוד רבנה בשינוי. אז אם אפשר לטלטל את הקמח תפוח אדמה בשינוי, כגון בין שני גבי היד, כך יעשה. אם זה בלתי אפשרי, אז אפשר גם כרגיל, כי לצורך תינוק או חולה שהתירו בדרבנן בשינוי, אם אי אפשר בשינוי, יותר גם בלי שינוי, כמו שמביאה משנה ברורה, בשין כ"ח, סעיף קטן ק"ב. חזן שמסופק אם הזכיר בחזרת השץ ותן איתנו מותר לברכה. האם צריך לאומרו בכל בשומע התפילה שיכול לסמוך על כך שאם לא היה אומר, הציבור היה מתקן אותו? לצערנו הרב, לפעמים הציבור קצת עפיפונים ומרחפים. אז אם הוא מסופק, שיגיד בשומע התפילה. נוכל לסמוך על זה לגבי זה שלא יצטרך לחזור, אבל אם הוא יכול לתקן בשומע התפילה, שתקן בשומע התפילה. האם מותר להשתמש בקליקס לילדים בשבת, בקליקס לילדים מבוגרים בשבת? כן, מכיוון שזה דבר שנועד לפירוק ולהרכבה, זה נקרא צורת שימוש ולכן זה מותר. אם זה משהו שמתחבר בחוזקה, כמו קליקס, קליקס זה דבר שמתחבר קצת בחוזקה, אז רק על דעת לפתוח את זה תוך שבוע, לא להשאיר את זה ככה יותר משבוע, על דעת לפתוח את השבוע זה מותר לך תחילה. היא כמובן במשנה ברורה, בשיניות ג' סעיף קטן מ"ה, שצורת שימוש מתיר לך תחילה, אפילו תקיעה, כאן בחומר פה. סימניה של ספר קודש שנתלשה אם צריך לגונזה, זה נקרא תשמיש קדושה וצעיר גניזה. האם מותר להניח ספר קודש על כיסא, ספסל או פרנצ'ס? כיסא וספסל מותר, אבל בתנאי שלא יושבים עליו, פרנצ'ס לא, כיוון שזה נועד לדריכה. זה כמו רצפה. האם מותר לפתוח בקבוק נורופן סגור בשבת לתינוק עם חום גבוה? בקבוק נורופן נסגר כמו בקקי פלסטיק, בוודאי שצריך לפתוח לפני שבת, ואם לא פתחו לפני שבת, אז אפשר להקל ולסמור על הפוסקים, בפרט שזה לצורך תינוק, לפתוח בשבת. אם אפשר שתיים ביחד, זה עדיף. או בשינוי, כגון עם הפה. כלי שלא תברו לי איך מותר להקנות, הרי נותנים מתנות בשבת, כי מתנה לצורך שבת, מתנה לצורך שבת מותר. כמבואר במשנה ברורה, בשין וו, סעיף קטן למד ג', והמקור שמביאים זה מפה, מהשולחן ערוך בשין כ"ג סעיף ז', שמותר להקנות כלי לא תברו בשבת כדי להשתמש בו לגוי. האם נכון להפסיק להקשיב לתוכנית בשביל להגיד תיקון חצות בדיוק בחצות? לא. אפשר להגיד תיקון חצות גם אחרי חצות, ולא צריך להפסיק באמצע הלימוד בשביל זה. עד כאן שאלות באמצעות הפקסים והאתר להיום. הפסקה קצרה. מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן 03-593-93. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הראשון, השעה השנייה.
שלום וערב טוב, תודה רב.
ערב מצוין.
תודה רבה. דבר ראשון, אנחנו ממש מודים על הספרים והשיעורים, פשוט מתיקות התורה בעומק העיון, ממש מרגישים את דברי אור החיים, משתגעים ומתלהטים אחריה, כל ספר, כל חיבור, כל שיעור, ממש גם כמויות של שעות של בין הסדרים ששומעים שיעורים של הרב, ממש זכות עצומה, תודה רבה.
תודה, תודה רבה.
רק לפני השאלה, הבהרה קצרה, מישהו אמר לי בשם הרב, שהרב הורה, שגר צריך לברך שלא עשה אני גוי. הרב הורה כזה דבר?
לא זכור לי שדיברתי על זה. שגר צריך לברך?
שלא עשה אני גוי.
לא זוכר שדיברתי על זה. אבל יכול להיות.
יש רמה ומשנה ברורה שאומרים לא ככה.
יכול להיות. לא זכור לי שדיברתי על זה. לא זוכר שדיברתי על זה.
הבנתי. עכשיו לגבי הרכבת הקלה, רציתי לשאול, זאת אומרת, למה אחרי שיעבור בכדי שיעשו, למה לא יוכלו להשתמש לעונג? למה לא יוכלו להשתמש לעונג? בגלל שאין אדם עושה דבר שאינו שלו.
מה פירוש אין אדם עושה דבר שאינו שלו? אין אדם עושה דבר שאינו שלו, זה דבר שנאסר במחשבה. במעשה זה לא נאמר. למשל, אם אדם הוציא את הגדרה של חברו מחוץ לפלטה, ולא הייתה דעתו להחזירה, אז אנחנו אומרים, לבני אשכנז צריך דעתו וכולי, אז אנחנו אומרים, אין אדם עושה דבר שאינו שלו. אבל אם הוא ניח אותה לגבי קרקע, אז לא צריך להגיד בזה, אין אדם עושה דבר שאינו שלו. למה? כי זה דבר שתולי במעשה. מה שאנחנו אומרים, אין אדם, כך כתוב ברב קוויגר, שמה שאומרים אין אדם עושה דבר שאינו שלו, זה דבר שתולי במחשבה, לא דבר שתולי במעשה. פה נעשה מעשה, לא מחשבה, נעשה מעשה של חילול שבת, ולא סתם חילול שבת, אלא חילול שבת עמוני. שעל זה השולחן ערוך כותב, שגם אם זה נעשה בקבלנות, נכון להיזהר שלא להיכנס בו לעולם. אז ממילא, אם זה לא נסיעה לצורך הכרחי, אלא רק לצורך תענוג, אז קיימים ושרים דברי השולחן ערוך בסימן רשמי ד' צי וג', שאם בנו בית ליהודי בשבת, אפילו בקבלנות, נכון להיזהר שלא להיכנס בו לעולם. וגם לדעת החולקים, כיוון שזה נעשה פה בצורה של אף שמילתה כל כך גדולה, אז דרך התחילה, כך נכון.
והרב קוויגר, איפה הוא נמצא?
הרב קוויגר נמצא בסימן רשנון ג'
הבנתי, יישר כוח גדול.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום, ערב טוב לרב.
ערב מצוין.
יישר כוח על הכל. אני רוצה לספר לרב שאלה שהייתה פה בשבת. בטח זה דבר מצוי, רק בוא נראה מה יצא. היה פה נכבה אור בשחרית בשבת בבוקר, לפני התפילה. והיה קצת נידון, אני רק מדגיש שהיה בר מצווה.
אני רוצה להבין, האור נכבה בבית הכנסת, כן?
כן, בבית הכנסת, כן, סליחה. לא נגשתי, אנחנו מדברים בבית הכנסת, ונכבה אור בבית הכנסת. Okay. עכשיו אני רק קודם כל מקדים את המציאות, שקודם כל היה בר מצווה שמה, היה קצת אורחים יותר מרגיל, ואחרי אמור להיות קידוש בתוך הבית כנסת, ככה זה המקום שמה. ודבר השני, זה מקום שדויה שזה מקום חדש, אז זה בעצם חניה שסגרו אותה, ככה שכשפותחים את החלונות ואת הדלת, אז יש אפשר לומר ממש יחסית הרבה אור, ממש לא מרגישים מקום חשוך, אפשר גם לקרוא בספר תורה, ודאי בלי דוחק גדול, אולי גם בכלל בלי דוחק. אפשר לקרוא בזה מהאור שיש בחוץ. עכשיו היה קצת נידון, אם אפשר להביא גוי, ואם אני אשמח אם הרב יסכים רק להגיד את הצדדים שהיו, ואז הרב יגיד להם מי צודק, אפשר או שהרב יצא רוצה לענות?
בקצרה, כן.
אני אגיד בקצרה, אז קודם כל אני אומר, האלה שרצו להתיר, זה היה בעיקר בגלל ש... זה תוספת הוראה, ותוספת הוראה זה
רצו,
כמו...
רצו להביא גוי ולרמוז לו
שעדיף תור. אז יש עוד... אז אני מדגיש. צד אחד היה רק לרמוז לו דרך סיפור, כמו הנר אינו מאיר יפה, סימן שין זין סיף קטן עם וב, וזה מותר בתוספת הוראה, ככה משמע במשנה מורה, היה מפורש. ודבר שני, שאולי באמת בגלל שיש פה שמחה וגם תפילה, וזה רק נראות פאנלים של לד, אז אולי אפילו מותר להגיד מפורש, בגלל שבות השבות. ואלה ש... מי שחשב להגיד שזה לא, אז זה היה כמה דברים. קודם כל, המציאות של המשנה ברורה בשין זין סעיף קטן עם וב, זה מדבר על ציור שאולי הגוי נמצא, אבל שאתה הולך למרחק של גוי, שזה מרחק שלא יודע, לפחות 5 דקות הליכה, והוא צריך לבוא אחריך, אז לכאורה זה, כאילו גם אם אתה לא אומר למפורש, אבל אתה מביא אותו אחריך, לכאורה זה כמו סימן שין זין סעיף יוטט, שלקרוא לגוי זה נקרא יותר מרמז דרך סיפור. זה דבר אחד. דבר שני, בסימן רי שעים וב סעיף קטן יוד גימל, משמע במשנה ברורה, יש לי בזה קצת כאילו אני מתקשה מזה במקומות אחרים, אבל שמה משמע שגם, או סעיף קטן יוד א', סליחה, ששמה משמע שצריך למחות בגוי, גם כשאתה לא מתכוון ליהנות. אז קצת מעניין איך זה יכול להיות
ברשן לא סיף קטן יוד א', כן, טוב.
כן, נכון, זה קצת קשה למקומות אחרים. ו... מה עוד היה? כן, עוד דבר אחד ש... שעוד שתי דברים, קודם כל, אני לא יודע אם זה טענה כל כך, שאולי זה לא נקרא תוספת הנאה. למרות שיש פה אור ואתה מדליק, אבל כשאתה מדליק לך משהו כזה משמעותי, את כל האורות, טוב, אני לא רוצה להיכנס לזה פרטים, כי זה לוקח זמן, אבל זה אולי סברה, וחוץ מזה, אולי מעל הכל, שאולי זה קצת זילות עדי שבת, אני חושב שראיתי פעם כזה מכתב מרב אלישיב, שלעשות ברבים כזה דבר, שאנשים לא יודעים את ההלכות, ולהקל בזה כשהצורך לא גדול, זה הייתה שאלה.
הבנתי את כל הצדדים. לעניות דעתי כך, לומר לגוי בצורה מפורשת אסור, כי נגיד שכל התאורה שם הייתה תאורה של לדים, ולדים לפי חלק מהפוסקים זה דרבנן, זה לא פשוט, אבל לפי חלק מהפוסקים זה דרבנן, לפי החזון יש דאורייתא, בסימן נוסיף קטן ת', לפי הרבה פוסקים זה דרבנן, שאלה אם יש בונה או אין בונה. נגיד שזה נקרא דרבנן, אבל אמירה לגוי בדרבנן מותר רק בצורך גדול, זה שינזיין סיפי, זה לא צורך גדול. כיוון שמדובר כאן שאפשר להסתדר בצורה די טובה בלי האור של החשמל, כי כמו שאתה אומר יש אור מבחוץ, אז באמת זה לא צורך גדול, אם זה לא צורך גדול, מה פתאום שנקל לומר לגוי?
זה לא נקרא מצווה כאילו.
לא, מצווה זה דבר שאנחנו צריכים את המצווה הזאת, אבל אם לא צריכים את המצווה הזאת, למה? כי אפשר להסתדר גם אור מבחוץ, זה לא נקרא מצווה. שנבין רק לחדד את העניין, המשנה ברורה בסימן של חפי סיף קטן סמך, כותב בשם האחרונים, שאפילו עונק שבת לא מוגדר כמצווה להתיר שבות לשבות. רק אם זה יין לקידוש, או חלות, שזה עיקר הסעודה, או תפשיל שזה עיקר הסעודה, אבל סלטים, שתייה, כדומה, לא, לא מכילים. אף פעם שזה עונק שבת, זה מצווה. לא כל דבר מוגדר כמצווה לעניין שבות לשבות. כאן וחומר לא הציור שלכם. אז להגיד לגוי, לעניות דעתי פשוט שהיה אסור, בדיעבד אם אמרו לו מותר ליהנות, כי סוף סוף יכלנו להסתדר בלעדיו. זה מה שהמשנה ברורה כותב בסימן רשעין וף, סעיף קטן חף, כן?
התוספת הנאה כאילו.
בתוספת הנאה, אם עבר וציווה מותר בדיעבד ליהנות. הכף החיים באמת מחמיר, שגם בתוספת הנאה אם עבר ואמר אסור ליהנות. אבל המשנה ברורה מקל בזה, פעמיים, גם בסעיף קטן חף ועוד מקום, טוב. אז זה לגבי החלק הראשון, לגבי החלק השני...
הרב לא מחשיב את זה כהנאה גמורה, כאילו כמו מזגן כשיש כבר אוויר.
זה לא משנה אם יש אוויר או אין אוויר. אתה אומר לו הגוי להדליק, זה אסור. אם זה לא צורך גדול, זה אסור.
התכוונתי מצד הרב אמר שבדיעבד מותר ליהנות.
אני עכשיו בא לדבר על זה,
אוקיי.
לרמוז לגוי, לקרוא לגוי ולרמוז, אין לנו פה אור, וקצת קשה לנו וכו'. זה מותר, למה? כי הרי בכל דיני גוי יש שלושה חלקים, יש חלק של אמירה, יש חלק של מחאה ויש חלק של הנאה. אז חלק של האמירה, כיוון שאני רומז לו בצורה של סיפור דברים, אז זה לא נקרא אמירה. זה מה שציינת את המשנה ברורה בסימן שין זין סעיף קטן עין וב. החלק של ההנאה זה לא מוגדר כהנאה, כי זה ריבוי הנאה, זה רש עין וב סעיף דלת, כיוון שהיה אפשר בשופי להשתמש, אפילו לא צריך בשופי, אפילו בדוחק אפשר להשתמש עם האור מבחוץ, אז ממנה זה לא מוגדר כהנאה. מה נשאר לנו? רק החלק של המחאה. בחלק של המחאה יש באמת מחלוקת בין הפוסקים. יש פוסקים שאומרים שכל מה שהתירו לרמוז לגוי זה רק באופן כזה שאין אין, 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 אין דין מחאה, אבל באופן כמו שאתם אומרים שיש דין מחאה, ודאי שאסור. אבל בחיי אדם, בכלל סמכתת, מבואר לא ככה. בחיי אדם מבואר שאם אין דין הנאה, אין דין מחאה. זאת אומרת, אם זה דבר שמותר לנות, גם מותר למחות. וככה העולם נוהגים. ולזה יש משמעות מאוד חזקה במשנה ברורה בסימן שין זין, סעיף קטן יוד א', עם הביאור הלכה שם במקום, שבאופן שזה ריבוי הנאה, שמותר ליהנות, גם אין דין מחאה. כך הורים לאדיה, במשנה ברורה בסימן שינזיין, סעיף קטן י' א', דיבור מתחיל באפילו, יש סתירה לזה, יש סתירה לזה, יש סתירה לזה מרשע אינבב, סעיף קטן המתזיין, יישבנו את הסתירה הזאת בהליכות שבת חלק ב' יאויין שם, אנחנו בטח לא נדבר על זה כעת, אז לכן, נכון שיש פוסקים שאומרים שסוף סוף יש דין מחאה, והרב אליושיב יחמיר את השיטה הזאת, אבל למעשה כבר אמר רב שלום זמן, אני אומר לך שהעולם נוהגים, לא רב שלום זמן, העולם נוהגים להקל כמו החיי האדם הזה, רק מה? שכשקוראים לגוי, רצוי מאוד לא לקרוא לו סתם ולרמוז לו כשהוא מגיע, אלא שאת הרמיזה יגידו לו במקום שקוראים לו. שולחים לקרוא גוי, סתם באופן כללי. שולחים לקרוא גוי, וזה דבר שאסור לומר, מותר לרמוז, לא לקרוא לגוי לפה ואז לרמוז לו, כי אז עצם הקריאה זה נקרא כמו רמיזה דרך ציווי, זה שינזה סעיף יוטט, אלא לרמוז לו במקום שקוראים לו.
שמביא אותו אחרי זה, לא נקרא שאני קורא לו.
יש לנו בעיה, אין לנו חשמל וכו'. ואז ממילא הוא בא על דעת הרמיזה הזאת, וזה נקרא רמיזה דרך סיפור דברים.
למרות שאני מביא אותו אחריי, כאילו, זה לא נקרא שאני קורא לו.
כן, זה בסדר, הוא בא אחריך על דעת הרמיזה, בסדר, זה בסדר. הוא בא על דעת הסיפור דברים.
מה עם ה... כאילו, אין פה איזה נקודה שנכון לבטר...
אני חושב שהקפנו את כל הנקודות וגם את כל הסימנים והסעיפים. תשמע את הקלטת, תראה, תרווה נחת.
לא, שמעתי, אבל כאילו, לא התייחס למה ששאלתי על הזילותה, כאילו, האם זה נכון לבטר על זה?
אנחנו לא ממציאים זילותה. אנחנו לא ממציאים זילותה, הרי בכל השולחן ערוך, במשנה ברורה, בכל המקומות שהדגישו שמותר, לא כתבו שמשום זילותה יש להימנע. משנה ברורה שם בשין זין, בסעיף קטן הענבב, שאומר לרמוז לגוי שיסדר לו את הנר, כן? מה, למה זה
מזילותה? ברבים אולי, ברבים אולי.
איפה כתוב שרבים לא מוכיחים
כן? לא, אני שואל מסברה כזה.
לא, מסברה, אפשר להגיד כל דבר. אם זה לא כתוב, לא כתוב.
ולעצור רכב של גוי שעובר לסמן לו, זה נקרא לקרוא לו? כאילו, גוי עובר עם הרכב לסוף של הבית חולים, רוצים לעצור אותו, כי לסמן לו עם היד, זה נקרא לרמוז לו?
זה נבדן, זה רמיזה דרך ציווי, זה לא רק סיפור דברים.
זה מאוד ברור, יישר כוח הרב, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום, ערב טוב.
ערב מצוין.
דבר שרציתי לברך את הרב שרב יזכה לו עוד הרבה שנים של הפצת הלכה בעם ישראל.
אמן, תודה.
רציתי לנצל את התוכנית של הרב על נושא מאוד קרוב בעניין ההלכתי, רציתי, כאילו. לאחרונה אני יוצא לי לראות את זה הרבה, אין מהצד של הנפגע, אין מהצד של השני, שהרבה פעמים יש עוד עומס באוטובוסים, ואין מקום לכולם לעלות, והנהג כבר עם אוטובוס עמוס, והוא לא עוצר בתחנה, אז מגיעים אנשים, חוסמים אותו עד שהחברה תשלח אוטובוס אחר. עכשיו אני רואה את זה, הרבה פעם הייתי על האוטובוס, הרבה פעם הייתי למטה, וזה מאוד כואב לי, האם באמת מותר לי לעצור אוטובוס כדי שהחברה תשלח לי אוטובוס אחר בגלל שכתוב עליו את השם של אותו חברה, או שאין קשר, מה שמים עשרות האנשים והתינוקות וכל האנשים שצריכים להגיע שם לביתם?
אני רוצה להבין, זו תופעה שאני לא שמעתי עליה אף פעם, הם עוצרים את האוטובוס ואז מה קורה? הנהג מתקשר לחברה?
מתקשר לחברה, וזה, והרבה פעמים זה גם חוסם את התנועה, זה תופעה שמי שנוסע
ואז באוטובוס. ואז מה קורה? ואז בשעות... החברה נלחצת ושולח עוד אוטובוס?
החברה נלחצת, ואחרי לפעמים מהר, אבל הרבה פעמים זה גם יכול להתעכב.
והם החוסמים עומדים ולא נותנים לאוטובוס לזוז עד שבא לא אוטובוס נותנים. חדש.
ואני אומר לרב, אני מנסה לדבר, ואנשים מבוגרים, ואני רואה לא שחזותם חזותם צדיקה. לא. ואני מנסה, ניסיתי למחות בהם פעם שעברה שראיתי כזה דבר, אבל אני מבין לליבם שהם תקועים כבר כמה שעות עם ילדים, אבל זו תופעה שקורית כל מי
שנוסע באוטובוס. כן, אבל לא בגלל שבן אדם סובל, הוא צריך לגרום לאחרים לסבול. נגיד שהם עומדים בתחנה סובלים. בגלל שאתם סובלים, אז אתם צריכים לגרום לאחרים לסבול. אלו שבתוך אוטובוס, יכול להיות שהם מאוד ממהרים, יכול להיות שיש שם ילדים קטנים, זקנים, הם לא צריכים לסבול בגלל שאתם סובלים. צריך להרים טלפון לחברה ולדבר איתם וכו' וכו', אבל לחסום אוטובוס בגלל זה, אז אני חושב שזה דבר מאוד חמור.
אז כדאי לנצל את התוכנית...
סבל בגלל שאתה סובל. אדם לא יכול בגלל שהוא סובל לגרום לאנשים סבל כדי שיסיר מעליו את הסבל, כן? זאת אומרת, אם אדם למשל יש לו איזה סבל מסוים, ועכשיו בזה שהוא ילך ויצייר את השני, אז הסבל שלו יוסר. אסור לעשות כזה דבר.
אז כדאי לנצל את התוכנית של הרב לקרוא לאנשים, גם אם אתם באמת מאוד במצב לא נעים והילדים בוכים והכל, אבל תרחמו על האנשים שבאוטובוס, הם לא קשורים, גם אם הם באוטובוס של אותו חברה, גם הנהג לא קשור, ואני רואה את זה המון, הרב, זה בשעות הלילה, אזור 12, הרבה פעמים אפשר לראות את זה בזמני עומס,
כן. טוב,
ולפעמים הם חוסמים חצי טוב. כביש.
טוב שהעלית את העניין, ובעזרת השם אנחנו נקווה שהדברים יפלו על אוזניים קשובות. יישר כוח.
יישר כוח, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה. רציתי לשאול את הרב, דין של הכוססת האורז, הכוססת החיטה, מי שאוכל קמח חי, שצריך לברך על זה, ברכה ראשונה, זה מדין הנעת מים.
היום, 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 לא מברכים, היום לא מברכים על קמח, ולא מברכים על חיטה, ולא מברכים על אורז חי. כל הדברים הללו, פעם בזמנם היו רגילים לאכול אותם חיים, היום אף אחד לא אוכל את זה חי, אין בזה שום מנה, זה דבר שגורם סלידה ותחייה לאדם, ולכן אדם שאוכל קמח חי, או חיטה חיה, או אורז חי, לא מברך כלום.
אז אין, לא מברכים על הנעת מאיים?
על מה?
על הנעת מאיים, מברכים או לא מברכים? אם לא מוכרח מכאן, בכל אופן, בעצם הדין הזה, מברכים על הנעת מאיים?
אם אדם אכל דבר שהוא ראוי לאכילה ולא נהנה בגרונו ונהנה במאב, למשל אדם שיש לו שפעת, בתקופת הקורונה זה הייתה שאלה מצויה, והוא אכל דבר מסוים, הוא לא הרגיש שום הנאה בחיך, בגרון, אבל לא נעת מאיים. זה מחלוקת בפוסקים, האם מברכים או לא מברכים. הבאנו את הנידון הזה בעריכות בספרנו הלכות ברכות, סוף סימן רש דלת, האם מברכים על הנעת מאיים בלי הנעת גרון, כמו הדוגמה שהזכרתי, או למשל אדם שגומע ביצה חיה, או אדם ששותה קפה או תה בלי סוכר ובכלל לא נהנה, או אדם שאין לו חוש טעם. אז בכזה מצב אמרנו שלא יברך, ספק פחות להקל, מי שיש לו מה שיסמוך, אבל זה הכל דווקא בגלל שהוא אוכל דבר שבעולם הוא נחשב מאכל טוב ומצוין, רק הוא לא נהנה בגלל כל מיני סיבות כאלה ואחרות. אבל אם אדם אוכל דבר שבעולם הוא לא מוגדר כדבר נורמלי לאכילה, קמח חי, חיטה חיה, אורז חי, אז זה לכולי עלמא לא מברכים. לכן זה לא, לא קשור לנידון שלנו, ואי אפשר להביא ראייה מפה לנידון שלנו.
מצוין. טוב, תודה רבה רבה. תודה.
ברוך תהיה.
תודה.
שלום למאזין, הבא.
ערב טוב, כבוד הרב. ישר כוח גדול על התוכניות, על השיעורים, על החידונים.
תודה.
נביא תורה ואדיר.
תודה.
יש על תורה לגבי אדם שמתארח במקום שפותחים בקבוק מטעמים בשבת. והסביר את ההלכה עם המקורות ולא שומעים. וקיצו על המטעמים הזה, שאלה היא מה בדיוק עליו לעשות.
אז אנחנו דיברנו בשיעורים האחרונים, אחרי בדיקה מדוקדקת, שהיום בימינו אסור לפתוח פקקי מתכת בשבת. זאת אומרת, בעבר זה היה מחלוקת, וגם אז תמיד אמרנו לפתוח לפני שבת, ולמי שמכן יש לו מה שיסמוך. היום, בגלל שבדקנו את הייצור של הפקקים, וזה נעשה בצורה שונה מפעם, והשם פקק מתקבל רק אחרי שמנתקים אותו מהטבעת, אז לכל השיטות אסור לפתוח בקבוקים בשבת. אם עברו ופתחו, מותר לשתות ומותר ליהנות ומותר לקדש על היין, גם כי לא נעשה איסור בגוף הדבר, וגם כי היה אפשר לפתוח את זה בצורה של היתר על ידי לנקוב עם סכין בפקק ואז לפתוח, הפקק נאסר בשימוש מדין מעשה שבת, אבל השתייה לא נאסרה. וכך הורה מרון רב שלום זמן אורבך, שהוא הרי מהאוסרים גם פעם לפתוח, הוא אמר אם פתחו, השתייה לא נאסרה, הפקק כן נאסר. ולמה? משתי הסיבות שהזכרנו, גם כי יכלתי לפתוח ביתר, וגם בגלל שבשוגג שלא נעשה איסור בגוף הדבר, וגם עוד סיבה שבשוגג יש אומרים שאפשר להקל בדיעבד, דעת הגרא כדעת התוספות, משתב בורה מביא את זה בשינות חצי וקטן זין. ברור?
כן, מאה אחוז.
אבל אם אתה מתארח במקום שאנשים מתעקשים לפתוח, למה הם מתעקשים לפתוח? כי הם פשוט התקיעו בלי, לא פתחו לפני שבת. אז תן להם את הפתרון, תגיד להם רבותיי, קחו סכין, תעשו נקב בפקק למעלה, נקב קצת רחב, תפתחו, ואחר כך תשימו מוסקית על הבקבוק ותזכורים אפילו מאותו פקק. טוב, חייבים לסיים. ברוך תהיה. כאן הגיעה תוכנית לסיימה, תודה ובחר לכם מאזינים שהייתם איתנו וחכמתם אותנו, תודה רבה לטכנאי פרחס בינדר, למפיק שלמה פולק, היו שלום, שבת שלום.